על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם, חזרנו לשבועות מאוד מאוד משונים, דברים מתבררים. לפני שנים ארוכות, אולי 30 שנה, עוד בהיותנו ברדיו הפרטי שנקרא רדיו 10, אמרתי וחזרתי ואמרתי שכל הדיבורים שלהם על דמוקרטיה הם דיבורים מן השפה ולחוץ כל עוד שמשרתים אותם. אבל ברגע שהתברר להם שאין להם את הרוב, הם יצאו עם טנקים נגדנו. והנה הדברים מתרחשים מול עינינו כעת. לא מעניין אותם דמוקרטיה, לא מעניין אותם כלום, והם משקרים במצח נחושה. יש כלל שמילתא דאבידא לגילוי אלוהיו דינש דמשקרי. הייתי פעם במקסיקו, ובשבת בבוקר יצאתי מהחדר שלי, ונכנסתי לחדר המדרגות, קומה רביעית, לרדת במדרגות, ואיך שנכנסתי לחדר המדרגות, עוקף המעלית, נדלקו אורות. כשחזרתי בצהריים עם אחד האברכים שהחזיר אותי חזרה למלון, אמרתי לו שיבקש מהפקידה שמה, שידאג שלא ידלק האור במדרגות, שתחבר את זה. היא אמרה לו, אי אפשר, כי הכל במחשב. הוא בא להגיד לי מה שאמרה, אמרת לה, תגיד לה שהרבינו אמר שאפשר. הוא אמר לה, הרבינו אמר שאפשר, אז היא הלכה וסדרה את זה. פתאום נהיה אפשר. אמר לי אותו אברך, אצלנו במקסיקו יש בעיה עם אמונת חכמים. חזל אמרו שיש חזוקה, שמילת דאבידה להיגלוי אלו אבי דין יש דמשקר. הדבר שעתיד להתגלות, שקר שעתיד להתגלות, אנשים לא משקרים אותו. במקסיקו אומר, אנשים יכולים לשקר אותך, גם אם יודעים שבעוד רגע תגלה שהוא שיקר. אצלנו, לא רק דבר שעתיד להתגלות הם משקרים, אלא דבר שבעלינו שקר עכשיו. אני צריך להבין מה שקורה. דמוקרטיה זה שלטון העם. בית הנבחרים מייצג את מה שהעם בחר, לטוב ולמוטב. אם אתה רוצה שלטון העם, מה שבית הנבחרים אומר זה הכי קרוב לרצון העם. מה שרוב בית הנבחרים אומר זה רוב העם. בא בית המשפט העליון ומצמצם את יכולת ההחלטה של בית הנבחרים. כלומר, מצמצם את הדמוקרטיה. יכול להיות שזה טוב. יכול להיות שיבוא ויגידו, בית הנבחרים לא מספיק, הנבחרים אינם מספיק אינטליגנטים כדי לקחת אחריות על החלטות חשובות. אולי. יכולים להגיד שגם המון העם אינם מוסמכים לקבל החלטות חשובות. אולי. ולכן צריך לצמצם את הדמוקרטיה. אולי. מה שברור הוא, שאם נותנים לבית משפט שלא נבחר בצורה דמוקרטית, סמכויות מצמצמים את הדמוקרטיה. אם מצמצמים את סמכותו שבית המשפט העליון, מרחיבים את הדמוקרטיה. אז למה הם כל הזמן צועקים שיש פה פגיעה בדמוקרטיה? יכול להיות שיש פה פגיעה בהיגיון, יכול להיות שיש פה פגיעה בשלטון, כפי שהם רואים אותו, אבל למה בדמוקרטיה? אם הם היו רוצים לדבר אמת, הם היו אומרים, יש צורך לצמצם את הדמוקרטיה. יש צורך להגביל את הדמוקרטיה. בא אחד מהם ואומר, הרי גם בגרמניה הנאצית, הבחירות התנהלו בצורה דמוקרטית, והנאצים עלו לשלטון. אז מה הוא רוצה להגיד בזה? שצריך לצמצם את הדמוקרטיה, שדמוקרטיה זה לא פתרון פלאים. נכון? מה אומרים בהמשך בנשימה אחת? ולכן צריך להילחם כנגד החלטות הכנסת הנוכחיות, כי זה מוביל לצמצום הדמוקרטיה, ריבונו של עולם. תחליט, או שצמצום הדמוקרטיה לא טוב, או שדמוקרטיה לא טוב. אז למה מרמים? וזה לא מילתא דאבידא להיגלויה. זה דבר שהוא ברור בעליל עכשיו. התשובה היא, רוצים לסחוף את ההמונים. ואין להם אמון באינטליגנציה של ההמונים. ומבינים שאפשר לסחוף אותם על ידי סיסמאות ריקות. ולא צריך להיות מאחורי הסיסמאות שום משמעות. שום קשר למשמעות, למילים שהסיסמאות הללו מבטאות. וזה מה שאנחנו רואים מול עינינו, וזה טוב, כי לפחות אתה יודע עם מי יש לנו עסק. מי הם אלה שכל השנים דיברו על מוסר ועל ערכים ועל ערכי הדמוקרטיה, ועל זה שאתה לא דמוקרט, יודעים לנו, אנחנו היטב כעת עם מי יש לנו עסק. מספר הטלפון שלנו, 03-593-93. נצא להפסקה ומיד אחריכן לשאלותיכם 03-593-93-93. כאמור, נצא להפסקה. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב מבורך, כן.
שאלה אחת, כתוב במדרש שבראש חודש, הקדוש ברוך הוא אומר, תביא לי קורבן על כך שהמתי את הלבנה.
כן.
אז זה חורה מה, הקדוש ברוך הוא טעה?
מישהו אומר שקורבן מביאים רק על טעות? יש גם קורבן תודה. יש גם קורבן תמיד של שחר, תמיד של בן ארבעים. קורבן לא מביאים רק על טעות. קורבן תפקידו לקרב. על זה שהתמעט הירח. מה פירוש התמעט הירח? מה המשמעות של התמעטות הירח? הירח הוא לא קטן. הקטנות של הירח זה שהוא סמוך על שולחן השמש. הרי הגמרא אומרת, מה זה גדול ומה זה קטן? גדול זה מי שנותן, קטן זה מי שמקבל. גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטן. קטן ואינו סמוך על שולחן אביו זהו גדול. הירח היה מקור אור, וכשהתמעט הירח ונהיה קטן, הוא איבד את היכולת שלו לתת אור משלו. ברגע שמישהו אין לו יכולת לתת, אז הוא רחוק. מי שיש לו יכולת לתת, הוא קרוב. כי קרבה זה דמיון, והקדוש ברוך הוא שיא הנתינה. לכן מי שנותן, מדמה לקדוש ברוך הוא. לכן כיוון שהתמעט הירח ואין לו כוח נתינה, הוא רק מקבל ונותן את מה שהוא מקבל, לכן צריך לחזור ולקרב את המציאות הזאת חזרה לקדוש ברוך הוא. וזה הקורבן על שמיעטתי את הירח.
אפשר עוד שאלה?
כן, כן, בבקשה.
האם התורה, משפטי התורה בדיני המעונות, זה אמור להיות מוסרי לנה הגויים? ואתן דוגמה. יש דין של כנד ארה מיני, שאדם שחה מיטה וממון, אני מקבל את המיטה ולא ממון. אם אני שאל גוי, יגיד לו, האם זה היגיון? הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא יבין את זה.
למה לא? אם יסבירו לו טוב, הוא יבין. קודם כל, יש הרבה דברים שגם אנחנו לא מבינים, כי זה גזרת הכתוב. הנושא של כמלה מדרה במיני, הוא בהחלט, בהחלט, אפשר להסביר אותו גם בהיגיון, אבל זה לא מחייב. יש דברים שאי אפשר להסביר בהיגיון, לא ליהודי ולא לגוי. מה שאפשר להסביר בהיגיון ליהודי, אפשר להסביר גם לגוי. למה? גוי לא מבין? למה שהוא לא יבין? אריסטו אומר, הרמב"ם מגיע בשכל האנושי לכל מה שאפשר להגיע בשכל האנושי בלי לקבל קבלה, בלי נבואה. למה שגוי לא יבין? אם זה גזרת הכתוב, גם אנחנו לא מבינים. אם זה דבר שאפשר, שאנחנו יכולים להבין, אפשר להסביר גם לגוי, למה לא?
אבל התורה זה, 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 זה מחייב שהיא אמור, 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 גם מוסרית לנה הגויים, או שזה לא אמור להיות ככה?
אני לא הבנתי את השאלה. אם זה מחייב שמה?
איך?
כתוב, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. זאת אומרת שחלק מקידוש השם זה לעיני העמים גם. ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב. שלום כבוד הרב וחודש טוב לכולם. רציתי בבקשה לדעת אם התקופה הזאת שאפשר לקרוא לה הלך היסטורי, האם רשומה באיזשהו מקום במקורות שלנו?
אני לא מבין את השאלה.
האם התקופה הזאת היא מצוינת איכשהו באיזשהו מקום במקורות?
הכל מצוין, השאלה אם אנחנו יכולים... אני לא יודע מה זה התקופה הזאת, אני לא יודע מה זה נקרא התקופה הזאת.
התקופה של רפורמה, של בלגן, של הסתה, של קרע בעם.
אני חושב שכל הדברים הללו אינם כל כך חשובים. הדברים הללו הם דברים שוליים. הרפורמה זה דבר שולי. אין קרע בעם יותר ממה שהיה קודם. הקרע האמיתי בעם התחיל בתקופת ההשכלה בגרמניה, וזה מה שקורה עכשיו, זה סתם קצף שעל פני המים. זה לא קרע חדש אמיתי, זה תמיד היה מאז שהתחילה החילוניות, זה היה כן, זה רק אינטרסנטים חושבים את זה. ולכן אין לחשוב, בגלל זה שהתקשורת מדברת, בגלל זה שמזרימים כסף מכל מיני מקומות מרושעים כדי לארגן כל מיני מופעי התבזות של אנשים, זה לא אומר שיש פה משהו באמת משמעותי יותר ממה שקורה כשיהודי שומר שבת מצד אחד, ויהודי אחר מחלל שבת מצד שני. עכשיו, מבחינת מה שקורה בתקופה, מה שקורה באמת בתקופה הזאת, הדברים המשמעותיים, זה מה שהיה כל הזמן דברים משמעותיים. המאבק שלנו עם בני ישמעאל. אלה הדברים המשמעותיים שקורים, ואלה דברים שבהחלט יש עליהם מקורות רבים לפני כן. זה שבעם ישראל יהיו אנשים שאינם שומרי תורה מצוות לצערנו, זה כתוב בנבואות עקבות משיח, מלכות תהפוך למינות. זה כתוב בתקופת עקבות משיח. הרי, והיה, אם באמת, הרפורמה, מה שנקרא המשפטית, תעבור, אנחנו נהיה מרוצים, הרי בית המשפט לא יהיה על פי תורה, וחוקי המדינה לא יהיו על פי תורה, ולא לילד הזה אנחנו מתפללים, ולכן כל מה שקורה, ומה שעושים רעש כאילו קורה, זה לא באמת הדברים שבאמת, אלה לא הדברים האמיתיים שמתרחשים. לא בגלל שנותנים לזה הרבה במה, ועושים לזה הרבה רעש, זה אומר שאלה הדברים האמיתיים שבאמת צריך להתייחס אליהם.
תודה רבה.
שלום, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב לכבוד הרב. רציתי לשאול בנושא של הרפורמה, הרי לפי מגילת העצמאות, הם אומרים שזה צריך להיות לפי חזון הנביאים. ואיפה זה משתקף בכלל?
אין דבר כזה במגילת העצמאות. אין דבר כזה במגילת העצמאות. אין דבר כזה במגילת העצמאות.
מגילת, לא, אז כי הם אומרים מדינה דמוקרטית ליברלית. מי קבע שזה צריך להיות, אמרו רק דמוקרטיה ויהודית, אבל איפה, מי המציא את הדבר הנוסף הזה?
במגילת העצמאות לא כתוב שזאת מדינה דמוקרטית יהודית. א', זה פרפרזה. ב', במגילת העצמאות לא כתוב שהמדינה תהיה לפי חזון הנביאים, כתוב שם שחזון הנביאים היה שיהודים יחזור, יהודים ימצאים בארץ ישראל, שפה היה חזון הנביאים. ג', מה שכתוב במגילת העצמאות אין לזה שום משמעות, וזה בכלל לא חשוב. מה פתאום שנדון מה שכתוב במגילת העצמאות? מי כתב את מגילת העצמאות שאנחנו נדון בה? מי קיבל את מגילת העצמאות שאנחנו נדון בה? האם הייתה אי פעם הצבעה על מגילת, אפילו מבחינה דמוקרטית, שרוב העם או רוב חברי כנסת שמייצגים את העם מחליטים משהו, שמבחינה דמוקרטית יש לזה משמעות? מגילת העצמאות לא הועמדה מעולם לבחירה, ולא הועמדה לעולם להצבעה. זה מסמך.
אז אולי אפשר לשנות את מגילת העצמאות לפי זמננו, מה שנקרא?
בשביל מה? מי צריך את זה? מה זה משנה?
לא, כי, אבל אין שם את העניין, עניין התורני בכלל לא מופיע.
מה זה משנה? זאת מגילה שנולדה בחטא, והיא פותחת בשקר. המגילה פותחת בארץ ישראל קם העם היהודי. שקר, העם היהודי קם במדבר, לא בארץ ישראל. מה לנו כי נתפלפל? מי אמר שצריך בכלל מגילת עצמאות? מי אמר שצריך את זה?
לא, כי כל עוד שאין לנו את הגאולה, אז אנחנו צריכים ללכת לפי איזה קו מסוים, ולהחדיר שם בתוך הקו הזה את הנושא של התורה. זה לא רק שייתכן שרק זה דמוקרטיה וליברלי בכל הדברים האלה, מילים כאלה יפות.
אנחנו
צריכים... אבל מה עם התורה? מה איתנו?
מה זה קשור? התורה איתנו זה השיעורים בדף היומי בבתי הכנסת לבעלי בתים. זה שיעורים בהלכה. זה ישיבות, זה תלמודי תורה. אנחנו צריכים בשקט, בשקט, מתחת לרדאר, להמשיך ולחנך לתורה את ילדינו, ולהרחיב את ההשפעה שלנו על עוד יהודי ועוד יהודי. שם נמצא, שם מתרחשים הדברים האמיתיים. לא בהצהרות הבומבסטיות שמתרנעות.
כן, אבל אנחנו רואים שהם לא מוכנים לקבל תוצאות של הבחירות, כי אחרת אם האם
הוא מקליף... מה זה עסק שלי? זה לא, שם לא מתנהלים הדברים האמיתיים. אז הם לא מוכנים לקבל את התוצאות של הבחירות, שיסתדרו ביניהם. מה זה נוגע אלינו? אנחנו חיים...
לא, כי אם אנחנו, יש לנו השקפה שעשינו את זה בבחירות, שרוצים אתם לגשת לתורה וליהדות, אז זה נמנע מאיתנו לעשות את זה.
לא נמנע מאיתנו שום דבר. יש חוק פרקינסון שקובע ששום דבר מהותי לא נפטר על ידי תיקונים טכניים. הדבר המהותי הוא שמשפחה חרדית ממוצעת, יש לה פי 3 או פי 4 ילדים יותר ממשפחה אחרת. וממילא הציבור שומר מצוות הולך וגדל. זה לא נעשה ביום אחד, לא נעשה ביומיים, אבל פה מתנהלים הדברים. אנחנו צריכים להתמקד בחינוך הילדים שלנו, שהילדים שלנו לא ירחו לראות בשדות אחרים, שהילדים שלנו יישארו שלנו, ואז כל השאר ממילא ישתנה.
כן, אני מבין, אבל מה שקורה...
לא מכילה, אני לא גמרתי לדבר. אני לא יכול לדבר אם קוטעים אותי באמצע. ממש לא מכילה. בואו נגמור את הדברים. אני אומר עוד פעם, אנחנו לא אמורים לחשוב שמה שאומרים בתקשורת ובמערכת הפוליטית שזה חשוב, זה באמת חשוב. סולם החשיבויות שלנו בנוי בצורה אחרת. המערכת הזאת היא כמו מערכת של ועד בית, שמאפשרת לנו, מבחינה טכנית, לחיות בארץ ישראל. עכשיו, החיים האמיתיים בארץ ישראל, זה לקיים מצוות בארץ ישראל, ללמוד תורה בארץ ישראל, ואת זה אף אחד לא מונע מאיתנו עד הרגע הזה. אם באמת ימנעו מאיתנו את זה, אז תהיה לנו בעיה. אבל זה גם כן לא ישנה, לא חוקים כאלה ולא חוקים אחרים. בינתיים צריך לדאוג שיהיה לנו יותר נוח ויהיה לנו יותר נעים, בשביל זה אנחנו הלכנו לבחירות, שמנו פתק ובזה נגמר הסיפור שלנו. אנחנו, אין לנו שום יכולת להשפיע יותר מזה. אם יעשו עוד בחירות, אנחנו שוב נשים פתק ושוב נשפיע בצורה כזאת. בינתיים, חוץ מזה, הדברים המעניינים האחרים שקורים, המשמעותיים שקורים, זה עניינים שקורים במציאות האמיתית, לא במציאות המדומיינת של הקצב שעל פני המים שהתקשורת נותנת לה חשיבות מוגזמת מעל ומעבר לפרופורציה.
כן, אבל רציתי להציף עוד נקודה שהתלמידים שלהם, הם לא נותנים להם להבין, להכיר את התורה שלנו, זאת אומרת, הם אומרים להם דמוקרטיה ודמוקרטיה ודמוקרטיה, הם נותנים להם רק דרך אחד.
אדוני שאל שאלה מתוך נקודת מוצא שאני לא קיבלתי אותה. אז ממילא, או שאני צודק או שאני טועה, אבל אי אפשר לחזור לאותו נקודה שממילא את נקודת המוצא שלה לא קיבלנו. אני אומר, הדברים...
כן, לא, אבל אני מדבר על ההשקפה שלהם, זאת אומרת, לפי מה שהם אומרים...
ההשקפה שלהם לא תשתנה על ידי הכנסת ועל ידי התקשורת. היא תשתנה על ידינו. וזה לא קשור אם הם נותנים לנו או לא נותנים לנו. זה קשור באיזו מידה אנחנו רציניים בעולם הרוחני שלנו, ועל זה אנחנו צריכים.
אולי אני רוצה לחדד, כן, אני רוצה לחדד את השאלה, זאת אומרת,
בוא ונעצור פה, אני חושב שהדברים הובררו, ישנם עוד שאלות, ובוא נעבור הלאה.
טוב, תודה כבר.
כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
כן, רציתי לשאול שאלה לגבי ככה, בעצם במשך כל הדורות מהנביאים, ועם ישראל במצרים וכו', עד היום בעצם תמיד יש כמו הידרדרות ואז פורענות, הידרדרות פורענות, ואז נגיד נסיים בשואה, עכשיו נגיד זה, אני לא יודע, עכשיו מה אנחנו במצבת או של התחזקות או הידרדרות, אפשר לראות את זה לפה ולפה, אבל גם עכשיו יש את המכות של עכשיו. בעצם מה, כמו, מה התכלית, מה... טוב, הרב יענה לי.
אני לא כל כך מבין את המבט הזה. המבט שלנו הוא שאין איתנו יודע עד מה. הרב הוטנר כותב שמאז חורבן בית שני, אנחנו נמצאים בתקופה של הסתר פנים, שלובש, פושט צורה ולובש צורה, אבל המחנה המשותף בין כל התקופות זה תקופה של הסתר פנים. בתקופה של הסתר פנים, פירושו של דבר שיש הסתר פנים, שלא רואים. זה לא, קשה למצוא איזשהו ריתמוס קבוע שאפשר להצביע עליו, אלא אם כן אדם רואה מהרהורי ליבו. עוד כותב הרב הוטנר שאי אפשר לאדם שאיננו נביא או שאיננו טענה לבוא ולהצביע על חטא ספציפי שגורם לאירוע ספציפי. ולכן אין איתנו יודע עד מה. ואנחנו צריכים, כמו שכתוב, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. לנו, אנחנו דומים לטייס שטס בטיסת מכשירים. מוקף עננים שחורים, באישון לילה, הוא לא רואה כלום, הוא לא רואה את הדרך. הוא חייב להיות צמוד למכשירים. וגם אם ההרגשה שלו יוצרת לו איזושהי תגובה של ורטיגו, שההרגשה שלו אומרת שצריך לעלות, והמכשירים אומרים שצריך לרדת, הוא חייב להיות צמוד למכשירים ולפעמים להיאבק בהרגשה שלו. אותו דבר גם אנחנו, אנחנו טסים טיסת מכשירים. וההוראות שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים מהתורה ומהשולחן ערוך. ולכן אנחנו... בדיוק באותה מידה, כמו שאנחנו קמים בבוקר ומתפללים תפילת שחרית, ואם זה ראש חודש גם אומרים הלל, ואם זה שני וחמישי שלא ראש חודש, אז גם אומרים תחנון, כי אלה הם ההוראות. כך גם לגבי כל דבר, אנחנו צמודים להוראות, כי אם אנחנו נהיה צמודים להוראות, אנחנו מתקדמים, גם אם אנחנו לא רואים לאן, וגם אנחנו לא רואים איך.
תודה רב, עכשיו עוד שאלה אם אפשר.
כן.
שאלות בענייני עולם הזה, דירה לקנות וכולי, שאלות לתלמידיך, לרבנים. יש את הגמרא שתלמידי חכמים יש להם נבואה מאז שנחרב בית המקדש. השאלה, אם יש בזה מחלוקת או שזה לא נכון או שזה כן נכון.
לא כתוב בגמרא שתלמידי חכמים יש להם נבואה מאז שחרב את המקדש. כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא דף י"א, מי שחרב את המקדש נתלה נבואה מן הנביאים, ומן החכמים לא נתלה. שהרי, שהרי, אדם אומר מאמרה ומתאמרה משמי דעקיבא בן יוסף קמתי. כלומר, כשגמרא מדברת על נבואת החכמים, היא מדברת על נבואת החכמים בכוונה שהאדם מכוון לדעת רבו, או לדעת רבותיו, או לדעת גדולי עולם בלימוד תורה. לא כתוב פה שלחכמים יש נבואה לתת עצות בענייני העולם. זה לא כתוב כאן. אבל יש אמרה שכל הנותן עצה מן הזקנים אינו נכשל. ובוודאי שלאנשים שיש להם את חוכמת התורה, יש להם גם סייעתא דשמיא, והם גם כן אובייקטיביים, והם לא נוגעים בדבר, והם נותנים דבר, עצות לגופו של עניין, כדאי לשמוע על עצתם.
תודה רבה, חזק
וברוך. כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
הלו?
ערב טוב. כן, ערב טוב.
הלו?
ערב טוב.
כבוד הרב?
כן.
רציתי לשאול שאלה. יש סוגיה שאני, זה מפריע לי קצת, שהרבה. למשל, מה השם זה שחייבים לו כסף? או שגנבו אותו, שגם הוא נאלץ לחזור לגלגול לעולם הזה יחד עם החייו, כדי שנה להחזיר לו את החוב. ועוד נקודה קטנה, ולמה כביכול, למה אותו אדם נאלץ לסלוח ולמחול לבעל חובו, כדי להימנע מלחזור בגלגול העולם הזה, אף על פי שבוא נניח שזה משהו גדול שנעשה לו נזק כבד ביותר, כאילו איפה פה הצדק? מה, גנבו אותו והכל? הרי זה לא בשליטה שגנבו אותו, אז בגלל זה הוא צריך, בגלל העבירות ולא חסרים גם אנשים שגונבים.
אני אגיד לך את התשובה האמיתית ואחר כך אני אגיד לך את התשובה הפחות אמיתית. התשובה האמיתית היא שאף אחד מאיתנו לא מבין כלום בגלגולי נשמות. ואם הרמב״ם אומר, בסוף הלכות מלכים, שהוא ממליץ לא לעסוק במדרשים שעוסקים בימות המשיח, כי לא נדע מה שיהיה עד שיהיה, הוא מדבר על ימות המשיח, שזה במציאות הפיזית הרגילה עוד לפני העולם הבא, אז ודאי שבמציאות של נשמות וגלגולי נשמות אנחנו לא מבינים, אני בוודאי לא. עכשיו תשובה, קצת, אחרי ההצהרה הזאת, בכל אופן קצת לקרב את הדברים אל הדעת. השאלה שאת שואלת בנויה על מדרש רבי שמעון בר יוחאי, שאומר שמשה רבנו שאל על הצדק האלוקי, והראה לו הקדוש בו שתי תמונות. בתמונה אחת הוא ראה אדם אחד מגיע לשפת הנהר, נשכב שם לנוח, קם, הולך ומשאיר אחריו ארנק, שהוא שכח אותו שם. ואז מגיע איזה אדם צעיר על סוס, לוקח את הארנק וממשיך הלאה. ואז מגיע אדם עייף מאוד, זקן, נשכב שם ונרדם. ואז מגיע האדם הראשון שאיבד את הארנק, והוא רואה אותו שם, ומבקש ממנו את הארנק, הוא לא יודע על מה מדבר, והוא מכיר אותו מכות רצח. צועק משה רבינו, הרי אין פה צדק, הרי הוא באמת לא יודע שום דבר על הארנק. ואז מראה לו הקדוש ברוך הוא משה רבינו תמונה שנייה. התמונה השנייה הוא רואה שופט, שבאים אליו שני בעלי דין, אחד גנב ארנק מחברו, והגנב נותן לשופט שוחד, והשופט מצדיק את הגנב. אומר, שלושת אלה ירדו לגלגול עוד פעם. השופט זה שקיבל את המכות. הגנב הוא זה שאיבד את הארנק, והמוצא הוא זה שגנבו ממנו את הארנק. ואת שואלת, זה שהשופט חזר לקבל מכות זה בסדר, אבל מה פתאום זה שאיבד את הארנק צריך לחזור כדי לקבל את הארנק, הוא ודאי יוותר על זה. התשובה היא כזאת. אנחנו למדנו פה במדרש רבי שמעון בר יוחאי רק את הפרטים שקשורים לסיפור של התמונה הראשונה של היכן הצדק בזה שקיבל מכות. אין זה אומר שאותו אחד שאיבד את הארנק יחזור פה רק כדי לקבל את הארנק. יש עוד הרבה מאוד חשבונות שבגללם אנשים חוזרים. ובכלל כל הנושא של גלגולי נשמות כתוב בספר איוב, הן כל אלה יפעל כל פעמיים שלוש עם גבר. וכתוב בשאר הגלגולים של רבי חיים ויטל, שאנשים חוזרים לגלגולים לאו דווקא כדי לתקן תיקונים, אלא יש מציאות שאדם מלכתחילה ירד לעולם עם תוכנית רב שלבית, שפעם הראשונה הוא יתקן את בחינת נפש, פעם שנייה יתקן את בחינת רוח, פעם שנייה שלישית יתקן את בחינת נשמה, ואין זה אומר שכולם חוזרים לגלגולים רק אם קלקלו וחוזרים לתקן. נקודה נוספת, יש הרבה דברים מעין אלה, ואני אומר את זה כמשל. מצד אחד כתוב, כל ההולך דלת עמוד בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. מצד שני כתוב, כל המלבין פני חברו, אין לו חלק לעולם הבא. מה דינו של אותו אדם שמלבין פני חברו ברבים, תוך כדי שהוא הולך דלת עמוד בארץ ישראל? יהיה לו או לא יהיה לו חלק לעולם הבא? כל המתמטיקה הזאת של כל המכלול יודע לעשות רק הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר העם בבלכות שבע פרק ג' הלכה א'. ואנחנו, והמאמרים האלה בחזל מלמדים אותנו, שבהליכה דלת עמוד בארץ ישראל, יש בה כדי לתת חלק לעולם הבא. האם זה יצא לפועל או לא, או שזה יתקלקל בגלל סיבות אחרות, איננו יודעים. אותו דבר, אדם חוזר לעולם לגלגול לפעמים כדי לתקן דברים שהיו. אבל זה לא אומר שרק בגלל זה, יש עוד סיבות אחרות. והקדוש הוא יודע לסדר את הפאזל, שבגלל כל מיני סיבות אנשים יבואו עוד פעם, כדי שהמערכת שהייתה בפעם הקודמת תסתדר בשלמותה.
אני רציתי, אני יכולה להגיד עוד משהו בנושא?
אני חושב שברגע זה נתנו מספיק חומר למחשבה.
כי רציתי לחדד.
אני חושב שנתנו מספיק חומר למחשבה בנושא הזה.
טוב.
תודה רבה. ערב טוב.
שלום לך, יברכך השם ישמרך. רציתי לשאול, מה שנחלקו בית שמאי ובית הלל, שנוח אדם שלא נברא, בסוף אמרו כן, באמת שחבל שאדם נברא. השאלה היא שלי, באמת אם אדם לא, אם לא היה נברא, איך יכול לקיים מצוות? אדם שיכול, עכשיו שהוא חי, יכול לקיים, נגיד, תלמוד בלילה, ללמוד כל הזמן, כמו יעקב אבינו, למד תשים ישר ותרם לכל המוסדות הארגונים, זוכים לגנת במקום הכי טוב, אם לא נברא.
הבנתי, פשוט שינית קצת את הציטוט בגמרא, וכתוצאה מזה שזה היה רק בערך, נולדה השאלה. כי הציטוט בגמרא המדויק הוא ששלוש שנים נחלקו בית שמיים בית הלל אם נוח לו לאדם שנברא מי שלא נברא או נוח לו שלא נברא מי שנברא. נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא מי שנברא. בשום מקום לא כתוב שלא כדאי שיברא, כמו שאמרת, בשום מקום לא כתוב שזה לא טוב שהוא נברא. הרי לא ייתכן שיגידו שלא טוב שהוא נברא, שהרי אחרי שנברא אדם נאמר והיה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אלא שטוב זה לא נוח, ונוח זה לא טוב. הרי אדם לא מחפש נוחיות. הכי נוח זה לא לעשות כלום. אבל אדם אין לו מנוחה, והוא כל הזמן עושה ועושה, כי אדם לא מחפש נוחיות. כן? ולכן, באמת לא נוח לאדם שנברא, אבל בהחלט טוב לו שנברא. בגלל מה? בגלל הסיבה שאתה אמרת. מאיפה אני יודע שהסיבה שאתה אמרת היא נכונה, חוץ מזה שאתה אמרת אותה? כי גם הגמרא אומרת את זה. ועכשיו שנברא יעסוק בתוכה מעשים טובים, וזה ודאי יהיה יותר טוב.
עכשיו, מה שכתוב, כל ישראל יש להחק לעולם הבא, אדם יכול להיות רגוע, אפילו שעשה ולא נזיק כל חלק.
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אפשר לקלקל את החלק הזה.
אפשר לקלקל.
כן.
טוב, תודה רבה, נזכן נשי נפלאות, כמו שחשוב נשי נפלאות, נשי נפלאות.
אמן, אמן, כל טוב, תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב, הרב שומע?
שומע, כן.
אוקיי, הרב, רציתי לשאול, שאלה שמעסיקה אותי כבר הרבה זמן, כתוב בתורה בקדושים, בפרשת קדושים, לא תיקום ולא תיתור. ומאידך, אני יודע שיש מאמר חז"ל שאומר כל תמיד חכם שלא נוקם ונוצר כנחש, אינו תמיד חכם. האם הרב יוכל יושב בי את הסתירה על
זה? אני לא רואה סתירה. כתוב כל תמיד חכם שלא נוקם ונוקם כנחש. כתוב שהנחש לא מרגיש שום טעם באוכל, רק טעם של אפר. וכשהוא מקיש, הוא לא מקיש בגלל שהוא נהנה מזה. הוא מקיש בגלל שהוא נחש. בגלל שהוא נחש. אותו דבר, תלמיד חכם צריך לדאוג לכבודו בגלל כבוד התורה. הוא צריך לדאוג לכבודו בגלל כבוד הבורא, כי שם השם נקרא עליו. כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוקם כנחש, אלא הוא נוקם ונותר כאדם, הוא לא תלמיד חכם. כי תלמיד חכם צריך שידע, א', שלא תיקום ולא תיתור, ב', להבין בפרופורציה ולדעת שבגלל כבודו, זה בכלל לא חשוב אם כבודו נפגע, שהוא ירגיש צורך לנקום ולנטור. אבל מצד שני, הוא צריך לדאוג לכבוד השכינה, לכבוד השם, לכבוד התורה, ואז הוא צריך לנקום ולנטור כנחש. זה בדיוק אותו דבר כמו שכתוב בספר.
אז איך הוא יעשה את זה באמת, בצורה חכמה?
זה עניין שבינו לבין ליבו. הוא בעצמו צריך לדעת האם הוא מרגיש תענו, שהוא נהנה מהנקמה או לא, או שהוא עושה את זה בגלל כבוד שמיים.
אוקיי,
האדם צריך לדעת בינו לבין עצמו.
כמו פנחס למעשה, פנחס לא עשה את זה לענת עצמו, הוא נקם ונטר למען לא השם.
אצל פנחס לא כתוב שהוא נקם ונטר, כתוב שהוא קינה קנאת השם, זה עוד נקודה. עכשיו מדובר על קנאות, לא מדובר על נקמה.
הרעיון הוא השם הרב מתכוון, שכאשר אתה מתחכם יקום ויתור, יעשה את זה רק למען כבוד השם, ולא ענת עצמו. כן. זה הנקודה הראשית.
כן, כן.
ואז אין סתירה בין הכתובים.
נכון.
תודה. ברוך תהיה, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שיחזור בית המדרש במקומו, ולקחו כל מאוד. המצא שנאמרים, שכשימנים את
המדרש... אני ממש לא שומע, יש פה בעיה.
לא יהיה קורבנות, רק קורבנות תודה, אז איך זה מסתדר?
לא הבנתי, עוד פעם.
עוד פעם, חוזר. אנחנו מתפללים במוסף של שבת, של חודש, שיחזיר עשינו את זה בית המקדש, ונקריב קורבנות. מצד שני אומרים שבית המקדש השלישי, אין קורבנות, רק קורבנות תודה. אז איך זה מסתדר?
מי אמר את זה? לא ידוע לי. לא ידוע לי על זה. לא ידוע, לי לא ידוע על זה. לא יודע. כתוב, השב קרנים לעבוד את המלכים ושירם וזמרם, וכתוב, הרמב״ם, למשל, כשהוא מדבר על, מדבר על כל הלכות קורבנות, ולמרות שהרמב״ם לא מדבר על דברים שאינם למעשה, כי הוא מדבר על, כשיבנה בית המקדש יחזור ויבנו הקורבנות, אני לא ידוע לי שיקרים את הקורבנות.
טוב, תודה רבה. אני חייבתי... ככה,
בוא אני אגיד לך מה אתה מתכוון, בוא אני אגיד לך מה אתה מתכוון.
בבקשה.
לכשיבנה בית המקדש, כבר לא יגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, כבר לא יהיה יצר הרע. ממילא לא יביאו קורבנות על חטאים. הקורבנות הפרטיים של האדם, קורבנות הפרטיים של האדם לא יביאו. לא יביאו קורבן חטאת, לא יביאו קורבן עולה על חטאים, אבל לעומת זאת קורבנות של החגים, קורבנות של קורבנות התמיד, ודאי שכן יביאו.
תודה רבה לכם, אני מודה לכם מאוד.
ברוכים תהיו, כל טוב. ערב טוב. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. אנחנו רואים משנכנס אדר מרבים בשמחה. איך אפשר להרבות בשמחה? על דבר שהיה לפני כל כך הרבה אלפי שנים. אלא מה? שבדרך כלל אומרים, ומנסים להבין את ההשלכות של הניסים שקרו אז לימינו אנו. אבל אם בימינו אנו קוראים לנו דברים קשים, שמעיבים על ההשלכות של השמחות שקרו אז לימינו אנו, יבוא אדם ויאמר, איך אני יכול לשמוח? ולכן צריך להבין שאנחנו לא שמחים על מה שהיה אז לגבי ההשלכות שמשתלשלות מאז לימינו אנו. אנחנו שמחים על מה שהיה אז, כי באמת המציאות של אז ועכשיו היא חסרת משמעות כשמדברים על המציאות האמיתית. כי המציאות האמיתית היא מעבר לזמן ולמקום. ואדם צריך לדעת שכשחיים חיי תורה, אז המציאות של אז היא המציאות של עכשיו גם כן, והבדלי הזמנים אינם באמת כל כך משמעותיים. כמו שאנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. האבות נקראים, הם נקראים אבות אפילו שעברו הרבה מאוד שנים מאז, ואפילו שחוצצים בינינו, בינם לבינינו הרבה מאוד דורות. אבל הבדלי הדורות והבדלי השנים הם הבדלים זניחים כשחיים בצורה נכונה ומסתכלים מזווית ראייה רוחנית. הדברים הללו הם דברים שצריכים להסביר אותם ולהרחיב אותם ולהעביר אותם ולהעמיק אותם, אבל הם הם האמת. יצאנו זה עתה מפרשת משפטים, ואנחנו ממשיכים לפרשת תרומה. והמעבר הזה הוא לא סתמי. בפרשת משפטים, התורה מראה לנו, כמו שאמרו חז"ל, שמצד אחד, התורה עצמה, יש משפטים לפניה ומשפטים אחריה. לפני מתן תורה, נצטוו במשפטים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ציווהו במראה. ומשפטים אחריה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אבל גם המשפטים עצמם, מתן תורה לפניהם ומתן תורה לאחריהם. כי גם פרשת משפטים, לא רק שפרשת מתן תורה מוקפת במשפטים, אלא פרשת משפטים מוקפת במתן תורה. כי חלק ממעשה מתן תורה מתואר לפני פרשת משפטים, וחלק בסופה של פרשת משפטים אחרי מקבץ המשפטים שהביאה התורה בפרשת משפטים. כי התורה באה ללמד אותנו שהתורה עם המעמד הגדול, עם המעמד הרוחני הגדול, איננה אמורה להיות רק שם בראש ההר. צריך להביא את התורה לכל נקודה ונקודה בחיים. והנה, כתוב אחרי מעמד הר סיני, שהעם ישראל בא למשה רבינו ואומר לו ככה, הן הראינו השם היום את גודלו ואת דבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים אל האדם וחי, את האדם וחי. ואתה למה נמות? אם יוספים לנו לראות את האש הגדולה עוד ומדנו, הרי הרגע אמרו שהם יכולים לחיות. התשובה היא שהיה ניסיון גדול במעמד הר סיני, כמו שכתוב, מן השמיים ישמיעך השם את קולו ליסרקה. מה היו היסורים? כשנשאבים, כשעומדים מול האור הגדול הזה, לא רוצים לחזור. רוצים להישאב לתוך האור. כמו שנדב ואביהו נשאבו לתוך האור. בקרבתם לפני השם וימותו. כמו שבן עזאי הציץ ומת. הוא לא רצה לחזור. גם עם ישראל לא רוצה לחזור. אבל הקדוש אומר להם, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. צריך לקחת את התורה מפסגת ההר ולהביא אותה אל העולם של פה. כי מצד אחד, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. מצד שני, אנחנו רוצים להוריד את השמיים אל הארץ ולהעלות את הארץ אל השמיים. ולעשות את הכל מציאות אחת של רשות היחיד שבוקעת ועולה עד הרקיע. ערב טוב. ערב טוב, לא שומעים עדיין?
כן. שלום רב, שומעים אותי?
שלום, שלום, כן.
רציתי לשאול את הרב, מה לי שאלה את מישהו שקשה לי לפני כמה זמן, יש הרמב"ן בתחילת פרשת וירא, שהוא כותב על המפגש של המלאכים עם אברהם, שלושה מלאכים שבאו אליו, אז ידוע שהרמב"ן במורה נבוכים, אין את זה לפני, שהוא אומר שזה היה בנבואה וזה, הרמב"ן בדיוק מקשה לה בתחילת הפרשה כמה שאלות, כמה וכמה שאלות, ולכן הרמב"ן חולק על דברי הרמב"ן במורה נבוכים. עכשיו השאלה, כאילו יש, ראיתי שמתרצים את כל השאלות של הרמב"ן, אבל מישהו שואל אותי, אומר לי בכל זאת, מי נשמע, הרמב"ן סובר ככה נגד הרמב"ם, הוא לא, זה לא סתם, כאילו, הרמב"ן נשאר בדעתו. עכשיו, מה משיבים על דבר כזה, כאילו? אז מה בעצם המסקנה? הרמב"ן כאילו סובר שזה קרה במציאות, ששלושה מלאכים באו לאברהם, והרמב"ם אומר שזה היה יותר נבואה?
אין ספק בעולם ששלושה מלאכים באו לאברהם, כי הרי החז"ל אומרים, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. והרמב"ם בפתח מורה נבוכים כותב אזהרה, שהוא מזהיר את לומדי הספר, שאם יראו שכותב בדבריו דבר בשונה מחז"ל, שלא ילמדו אותם לאחרים כי יגמלו לו רעה תחת טובה. במילים אחרות, במילים חריפות מאוד, הוא אומר להם, אתם לא מבינים מילה מה שאני מדבר. ולכן ברגע שחז"ל באים ואומרים שמדובר פה במצוות הכנסת אורחים, אז אין אפשרות לבוא ולומר שזה היה רק במראה הנבואה. מה שהרמב"ם אומר צריך להבין. ויש לנו כלל שבהגדה אין מחלוקות, ואילו ואילו דבר אלוקים חיים. ויש גם את המבט הזה, ויש גם את המבט הזה, ויש גם מחלוקות במציאות, ועל מחלוקות במציאות יש מאמר של הרב וטנר, ואיגרות וכתבים, מאמר למדבב, איגרת למדבב, צריך לראות את זה שם. אבל ברור לגמרי שהרמב"ם לא חולק על חז"ל. הוא רק מחדד פה נקודה מסוימת, שהוא בחר לעצמו את הנקודות הללו לחדד בספרו מורה נבוכים. אלא מה שיש תחביב לאנשים. יש לך תחביב לאנשים ללמוד מורה נבוכים, בהתעלם מהאזהרה שהרמב"ם כתב בפתיחתו.
אז זה באמת, תודה רבה שהרב אומר את זה, כי בן דה אומר לי, כאילו, רגע, זה לא היה, זה כן היה שהרמב"ן מקשה, כאילו, אני אצלק את הסיבוך, תודה רבה
שהרמב"ן מקשה את זה. הרמב"ן לא מקשה על הרמב"ם, אלא מקשה על הדברים שאנשים שומעים ברמב"ם, ובאמת מנסים להבין, להפקיע את הדבר, את פשוטם של דברים, בגלל שהם כך מצאו במורה נבוכים. אז הוא מחדד את הדברים.
הייתי שמח אתן
לך דוגמה, אתן לך הוכחה על זה. אחד הקטעים הכי פרובלמטיים במורה נבוכים לכאורה, זה הרמב"ם על קורבנות. בחלק ג' פרק למד ד', פרק מ"א או מ"ב, שהרמב"ם כותב שם שקורבנות נועדו להרחיק את האדם מעבודה הזרה. והרמב"ן, בתחילת ספר ויקרא, תוקף בשאלות חריפות מאוד, ובמילים חריפות מאוד את, אז, את הדברים הללו, שלכאורה הרמב״ם אומר במורה נבוכים. העניין, והרמב״ן בעצמו אומר, שהקורבנות הם סוד גדול שעליו העולם עומד. העניין הוא שהרמב״ם בעצמו, ביד החזקה, בסוף הלכות מעילה, כותב שאמרו חכמים שהקורבנות מכלל החוקים, ואמרו חכמים שהקורבנות הם סוד גדול שעליו העולם עומד. ממש כדברי הרמב״ן. אז מה? אז אין מחלוקת בין הרמב״ן לרמב״ם, כי הרמב״ם כותב את דברי הרמב״ם ביד החזקה. אז מה הרמב״ם כותב במורה נבוכים? אלא שמורה נבוכים הוא לא כתב סיבות למצוות, הוא כתב טעמים למצוות. סיבה זה השורש שבגלל הצטוותה המצווה. וטעם זה דבר שכשיש את המצווה, יש לה גם טעם, כמו שאדם אוכל בגלל שהוא צריך אנרגיה, כי אחרת הוא ימות מרעב או מחולשה, וכשהוא אוכל אז יש גם טעם. אלא מה? כשאנשים לוקחים את הרמב״ם מורה נבוכים, ועושים אותו חזות הכל, ומתעלמים מהמכלול, אז יש בעיה, וכנגד זה יוצא הרמב״ן. הרמב״ן לא יוצא כנגד הרמב״ם, אלא כנגד הרמב״ם כפי שהוא נשמע במורה נבוכים בלבד, במנותק ממה שהרמב״ם אומר ביד החזקה. וכך גם לדברים אחרים.
תודה רבה הרב, ורק היינו רוצים להגיד לרב שהיינו מאוד שמחים אם הרב באמת יוכל להוציא סדרת שיעורים על מורה נבוכים או משהו כזה, כי זה באמת כל סדרה שהרב מוציא שיעורים זה דבר נפלא.
ממש לא, כי מורה נבוכים הוא פשוט, פשוט לא הדבר שצריך.
או לפחות שיעורי הסברה, שיעורי הסברה בנושא, כמו דברים כאלה חשובים.
השיעור ההסברה היחיד שאני יכול להגיד זה שילמדו מורה נבוכים אחרי שילמדו את כל כתבי רמח"ל, אחרי שילמדו את כל כתבי מהר"ל, אחרי שילמדו את כל כתבי הארי, אז נראה, נתחיל להתעסק עם מורה נבוכים גם כן. כי גם מורה נבוכים, כמו שכותב הבית יעקב, שזה הבן של הרבי מישביצה והאבא של הרבי מרדזין, בהקדמה לספר בית יעקב לתורה, הוא מוכיח מי מורה נבוכים עצמו, של הרמב״ם ודאי הייתה גם קבלה.
בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, הרב. רציתי לשאול, אם התפילות הן כנגד הקורבנות, וככה אנחנו רואים בראש חודש, שבכל תפילות הראש חודש וברגלים, מזכירים את הקורבן. למה אנחנו לא מזכירים את קורבן התמיד בתפילות שחרית ומנחה?
מה זאת אומרת לא מזכירים את קורבן התמיד? התפילה עצמה היא במקומה. התפילות כנגד קורבנות תקנו. התפילה עצמה היא הקורבן.
כן, אבל בראש חודש מזכירים, אומרים ממש את הפסוקים. למה לא אומרים את הפסוקים מתוך 18?
שוב, ברגע שמדובר על קורבן התמיד, שהתפילה היא נגדו, אז התפילה היא עצמה הקורבן. מה תעשה? תגיד, מה תעשה בתפילת מוסף? תפילת מוסף צריך להזכיר את הקורבנות, כי זה לא דבר קבוע, זה דבר מחודש. לא תזכיר את הקורבנות, לא ידעו למה אמרת את זה. אבל תפילת שחרית, שאתה אומר את זה קבוע, אז לא צריך להזכיר את זה, כי זה הקורבן.
תודה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
הגענו עם כך לקו הסיום של היום. התחלנו לדבר על משפטים, וצריך להמשיך ולסגור את העניין של תרומה גם כן. אמרנו שהמשפטים שמקיפים את מתן תורה, ומתן תורה שמקיפה את המשפטים מלמדים אותנו, שצריך לקחת את הגבות הגדולה הזאת שיריש במעד הר סיני, ולהביא אותה לחיי היום יום. מעין זה קורה גם במשכן. מצד אחד, עשו לי משכן. משכן ששם שוכנת השכינה. מצד שני, ושכנתי בתוכם. בלבבי משכן אבנה. צריך לדאוג לכך שכל אדם ואדם, ליבו עצמו יהיה מקום שבו הוא משכין את הקדוש ברוך הוא. כמו ששאלו, שאל אביו של הרבי מקוצק, כשהוא היה ילד קטן הרבי מקוצק, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? הוא אמר לו, איפה שנותנים לו להיכנס. צריך לבנות משכן כדי לתת לקדוש הוא להיכנס לתוך המשכן. הגענו לסיום התוכנית, תודה רבה לאנשי הצוות, תודה רבה לכל אלה שהיו איתנו. ערב טוב והמשך שבוע טוב.